רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם. שלום לכם מאזינים ומאזינות, אתם אלה שכאן ואתם אלה שתאזינו בהסקט של אחר כך. תודה, תודה שבאתם, תודה שבאתם לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, עם עולמות ש חוויתי וגיליתי, ואני אוהב לדבר עליהם, לפעמים אני מעדיף לא לדבר עליהם, אולי עדיף גם ככה. תוכלו לשמוע את השידור הזה גם בהסקט וגם בפייסבוק וגם ביוטיוב ובכל מקום שתרשמו כל המקומות רדיו סול, אתם תפגשו אותי ותפגשו את הבמה הנהדרת הזאת שניתנת לי מדי שבוע כדי להביא דבר חדש אל האוויר ואל העולם. היום 30 יום, 30 יום שהם 4 שבועות ושני ימים לעומר. יום שני, י"ד באייר ותשפ"א, ה-12 במאי 2025, 584 ימים למלחמה שאנחנו יודעים איך היא התחילה, אף אחד לא יודע איך היא תימשך, בוודאי שהיא לא תיגמר. ובינתיים, מה שנקרא, בדקות אלה עדיין עם 59 חטופים שנמצאים אי שם, מקווה שאחד מהם גם ישוחרר היום. גיליתי גם, חיפשתי קצת בגוגל ורציתי לראות מה קרה ב-12 במאי, וגיליתי שאת ישראל קיבלו לאום. את ישראל קיבלו לאום ב-1949, ומשה שרת שם עמד והרביץ איזה נאום חוצב להבות, את אותו נאום שהוא דיבר על הגדודים העבריים כמה שנים קודם לכן. ולתוכנית של היום, גרמניה, ב-1965, גרמניה וישראל כוננו יחסים דיפלומטיים, זאת אומרת, מ-48 שהתחלנו עד 65, היינו ככה, כסף כבר קיבלנו, בגין ובן גוריון כבר הסתדרו ביניהם, או לא הסתדרו ביניהם בעצם אף פעם, אבל רק ב-65 ישראל וגרמניה כוננו יחסים בינלאומיים, יחסים דיפלומטיים. לתוכנית של היום קראתי המלחמה הגדולה, או יותר נכון, קראנו המלחמה הגדולה. קראנו המלחמה הגדולה, ולטובת העניין הזה הזמנתי את חברי, ידידי, ראי, אירן תירוש. אירן, מה שלומך?
תודה. ברוכים הנמצאים, וברוכים נמצאים לכל מי שנמצא בכל הפלטפורמות.
כן, אז יופי. אז איזה כיף שהגעת לכאן, והגעת בזמן, והגעת בדיוק לתוכנית. ומי שלא יודע, וחבל שהוא לא יודע ועדיין לא יודע, אז אירן תירוש הוא מורה דרך, הוא מורה דרך כמוני, אבל זה אולי אחד ה הוא עושה את זה כבר למעלה מ-40 שנה, והוא שירת בצבא בכל מיני תפקידים של פיקוד במדורי ידיעת הארץ ומורשת קרב, והוא אחד שככה יודע להתבונן על הצבא ועל מה שקורה פה מזוויות כאלה ואחרות, והוא מתעסק בהיסטוריה צבאית ובהיסטוריה אחרית. אבל המטרה שאליה הגעת פה זה כדי שאנחנו נחזור אחורה ליותר מ-100 שנה, למלחמת העולם הראשונה, ואתה מתרוצץ עם הסיפור הזה של מלחמת העולם הראשונה, כמעט, איך אמרת, פלטפורמה, בכל פלטפורמה אפשרית שקורית פה בארץ ובעולם, ובכל מקום שיש איזה משהו שקשור למלחמה הזאת, אתה שם.
בדגש על ארץ ישראל.
תגיד לי, יודעים לטפל בזה הרופאים?
תראה, ערן זה ראשי תיבות של עזרה ראשונה נפשית, אז מן הסתם אני כבר, יש לי איזשהו מנגנון כלשהו.
כן, אז יופי. אז תודה שבאת, ואתה באמת נמצא פה מהמקום הזה שרצינו לדבר על המלחמה הזאת, ומה שנקרא חובת גילוי נאות, אני נשרטתי באותה שריטה שאתה כבר, מה שנקרא, מתבשל בלא מעט, ואני גם כן מתחבר למלחמה הזאת, או לסיפור הזה, כי אני מתחיל להבין, או אני חושב שאני רק מתחיל, עד כמה המשמעות שלה היא בעצם היא יומיומית, היא קונטמפורנית, היא הנוכחות שלה היא כאן ועכשיו, בכל שעל וצעד שאנחנו עושים, בשכונה הזאת שנקראת מזרח תיכון.
למעשה, כשנשאלתי על זה כמה וכמה וכמה פעמים לאורך השנים, מה פתאום מלחמת העולם, התשובה שזרקתי באחת ההזדמנויות הייתה מכיוון שאנחנו כולנו חיים את התוצאות ואת ההשלכות של אותה מלחמה עד עצם היום הזה, בכל היבט של החיים שלנו. משפט מוזר, כן. אבל ככל שאתה מעמיק עם השנים, אתה מגלה עד כמה שהוא נכון.
יש בריטניה, אנחנו מדברים על בריטניה וצרפת בעיקר, ובריטניה וצרפת מודעות לזה, שהאצבע עליהם, עליהן?
כן, ונוח להם מאוד להתעלם מזה.
אוקיי.
ובשיחות עם כל מיני פוליטיקאים, בעיקר יותר בריטים, עם הצרפתים יש פחות ממשק בנושא הזה, אתה רואה כיצד נוח להם, נוח להם לברוח מזה.
כן, הם מה שנקרא לקחו את ההוגה, חילקו אותה קודם כל ביניהם חצי חצי או שליש, שני שליש ושליש או משהו כזה, ואחר כך את אותה ההוגה אחרי שהם חילקו אותה, חילקו גם חלק ליהודים, חלק לערבים, וכשכל אחד בא לקחת את החלק שלו, הם אמרו לו כן אבל, ויהיה בסדר ונסתדר, ופוליטיקה ודיפלומטיה וכולי וכולי, ועד היום כולנו מתווכחים.
פישטת את זה, אבל אכן, וישנו מישהו שהגדיר את זה נהדר בתור כפל ההבטחות. ואני חושב שזה יופי של ההגדרה.
אתה יודע, ב-1919, אני חושב, פריז, מגיע לשם ויצמן
ו...
ורסאי. ומגיע ויצמן ומגיע פייסל, נכון? והם ככה מילימטר מלסגור את הכל, ממה שנקרא לגייס את כל הקמטים ולעשות, ורק שתי המעצמות אומרים, חבר'ה, בואו, ילדים, לא, אתם מפריעים לנו פה.
יש דברים בגלל זה. היינו ככה. קצת יותר מורכב, אבל כן, אתה צודק.
היינו ככה מלא להתבחבש לתוך
הפתור הזה. שאלה גדולה שנשאלת, את מי הוא ייצג?
את מי הוא ייצג. אז רגע, אז בוא נעשה סדר, אנחנו כבר אשכרה צללנו, מה שנקרא, אנחנו בשיעור למתקדמים, ורגע, בוא נראה, קודם כל מלחמת העולם הראשונה, כי גם הייתה מלחמת העולם שנייה, אבל בעיקר, זו הייתה הפעם הראשונה שכל העולם נלחם. אז קראו לה מלחמת העולם הראשונה גם...
לא.
לא?
לא. קראו לה מלחמה גדולה.
המלחמה הגדולה. שם שמנו סימן שאלה, ושם סימן...
לא רק זה, גם היה, ויצאו ספרים על זה. The war to end all wars. המלחמה שתסיים את כל המלחמות. רק גנרל אחד, ממש, באותה סיטואציה של ההסכמים, של השיחות, יצא בחמת זעם כשהוא ראה מה שקורה, והוא זה שהתנבא שתוך 25 שנה תהיה מלחמה שנייה, אמר, זה לא... הסתיים, זה הפסקת אש ל-25 שנה. זו המלחמה הראשונה, תהיה שנייה. שם נולד הרעיון, אולי לראשונה, של מלחמת העולם הראשונה.
אז תראה, בעבודה שעשינו, בעבודת הכנה לקראת התוכנית הזאת, לקחתי ציטוטים ואמרתי שאלה יהיו הטריגרים שלנו לנושא שיחה. וכשאנחנו מדברים על מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מדברים על איזושהי אבן דרך או נקודת התחלה, שבה מסתיים שלטון של משהו כמו 400 שנה, קצת פחות, נכון, עותמנים.
כמו שציינתי קודם, בעצם זה המקום שכל העולם מתהפך. בין השאר גם הנושא הזה, כאשר המעצמות של פעם מתפרקות, וצצים לך פתאום מדינות לאום. זאת אומרת, כל הסדר העולמי משתנה, ואנחנו חלק מזה.
אנחנו בסוג של... אז ג'מל פחה, שמגיע לנו ככה מדמשק, הוא מהענף הזה של... דמשק הרבה יותר חשובה מארץ ישראל, דמשק וקהיר. לא רק אצל העותמנים, גם אצל הממלוקים, גם לפני זה. והוא אומר ככה, העותמני, כן? הוא אומר, אנו נלחמים למען קיומנו, או אנו נלחמים למען קיומנו, עיניהן של המעצמות האירופאיות נשואות לאדמותינו. הן רוצות לחלק ביניהם את שטחי האימפריה שלנו. אם לא נאבק, נחדל מלהתקיים כעם וכאומה. ואת זה הוא אומר באיזה נאום פומבי ב-1915. המלחמה כבר מתחילה קצת לפני זה.
למעשה, אימפריה עות'מאנית ישבה על הגדר בהתחלת הדרך, ולקח קצת דחיפה, במקרה הזה מהגרמנים, שלהכניס אותם פנימה. אבל אכן, כבר ב-1914, כל תושבי האימפריה, כולל כל היהודים מכל קצוות, גויסו למאמץ המלחמתי, למרות שהם עוד לא היו במלחמה, להגן על הגבולות. זה מסתדר היטב עם מה שג'מאל אומר.
אז גם אנחנו פה בארץ, אנחנו כבר בעיצומה של העלייה הראשונה, נכון?
אנחנו כבר בעצם נמצאים כבר בהתחלת העלייה השנייה.
ומה שנקרא, התחלואים של הראשונה כבר, אנחנו פותרים אותם עם הכסף של הברון, וגם אנחנו פה יושבים על הגדר. זאת אומרת, אנחנו... זה עם הזקן, מה שנקרא הרצל, ההוא עם הזקן, היום כולם הולכים עם זקנים, גם אתה, הוא לא היה סגור איפה לשים שם לתלות את יעבו אצל זה, בסוף הוא הלך לבריטים והם נתנו לו את אוגנדה. אבל גם פה בארץ, אנחנו לא סגורים מי האויב שלנו, האם מעצמות אירופאיות או אולי דווקא עות'מאנים.
לגמרי, יהודים הלכו עם הכוח שהיה, כלומר, היהדות ממש ככה, העות'מאנים, האימפריה העות'מאנית הייתה אדירה, בניגוד למה שלימדו אותנו בבתי הספר לפני עשורים, האימפריה העות'מאנית הייתה אימפריה אדירה, עם כוח והכל, והמון האמינו שהם ינצחו. ולכן היה בתוך היישוב הארץ ישראלי מגמה של התעפמנות, וזה כלל גם אנשים גדולים, שאחר כך בכלל משרתים בצבא הבריטי, אבל בהתחלת הדרך, הם קראו דווקא לשתף פעולה עם האימפריה העות'מאנית, לדוגמה בן גוריון ובן צבי.
כן, וכשהחבר'ה מנילי, כשפיינברג מתפנה מעיסוקיו עם רבקה ולאה, הרבה לא מרוצים ממה שהוא עושה פה, זאת אומרת, אומרים, בוא, אתה דופק לנו פה את העסק.
לגמרי, מכיוון שהאמונה הייתה שהגורל היום והנורא שהיה לעם הארמני, עלול חלילה להיות מופנה גם כלפינו, מכיוון שאנחנו מעיזים לצאת נגד האימפריה. ואגב, זה גם החשש שבעצם הניע את אהרונסון, שני אהרונסון, גם שרה וגם אהרונסון עצמו, בעצם להתחיל לחפש את הפתרון דרך ההליכה והשיתוף פעולה עם הבריטים, מה שבהחלט לא מצא חן בעיני הרבה מאוד אנשים. הם לא שימרו כל כך על, בוא נגיד, כללים אמיתיים של לשמוע את הדברים שלהם בשקט, כולם ידעו מה הם עושים, והתוצאה הייתה באמת שחלק גדול מאוד מהציבור קם נגדם.
כן, זהו, זה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, המנצחים כותבים את הזיכרונות, ואפילו יש תג יחיד, אות מלחמה כזה של נילי
וכולי. אבל מאוחר.
אבל כן, מאוד מאוחר. תשמע.
אגב, בנושא הזה, ב-1915 התחילה הפעילות האמיתית של נילי, וב-2015 ציינו את 100 שנה להתחלת הפעילות, ובאחד הכנסים הצעתי למישהו ממשרד החינוך אז את הכותרת מהדרה להדרה.
אוקיי.
וזה די מאפיין את מה שקרה איתם, בגלל שהם באמת היו מודרים לחלוטין, אבל הפכו להיות דבר...
אבל האתוס,
זה ההדרה.
נכון. אז תראי, אנחנו דיברנו גם על שירים, ואתה ככה עשית לי איזו רשימה של שירים, שככה הרמתי את הגבות, ואחד מהם, השיר הזה פה ברקע. אינקי פינקי. אני רק אקריא את המילים.
בוא נתחיל מזה שבכלל, שירים של חיילים, בדרך כלל זה קשור לגסויות. בוא תמשיך.
אז אנחנו נמשיך עם זה. אבל שלושה גרמנים את הריינוס חצו, ולפונדק הם נכנסו, פונדקאי, תן את ביתך, אנחנו רוצים טרללה, ביתי עודן הצעירה, הוא אומר להם וכו' וכו', ואת כל זה שר הגברת...
דרובר חפקין.
דרובר חפקין. למה בחרת את השיר הזה?
מכיוון שהשיר הזה מייצג בדיוק את הרוח של חיילים. מה... יש את המשפט המפורסם הזה ש... אומרים על החייל שהוא רעב ועוד כהנה וכהנה. אחד מהם זה הנושא כמובן שכל מה שקשור לחלומות על הבחורות, ולכן יש לנו את העניין של במקרה הזה. אגב, הגרסה הצרפתית הרבה יותר גסה. הרבה יותר גסה. ואצלנו, הגרסה היא בעצם תרגום של הגרסה הגרמנית. אבל שים לב, אם לא זהית, איזה שיר צומח אחר כך, הרבה יותר מאוחר מהמוזיקה הזאת, מהלחן הזה.
שיר עברי.
בחולות.
בחולות. היה זה בחצות הלל בחולול. אז, 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 אז השיר הזה באמת מכניס אותנו לאיזושהי חוויה אחרת, שאנחנו כולנו, כולנו עדיין נמצאים בה. התחלנו ככה ערב לפני המלחמה, כשלא היינו סגורים לגמרי איך היא תתחיל ואיפה אנחנו נסתובב. ואומר בן גוריון, בן גוריון, הוא כבר נמצא פה, הוא... דרך אגב, היום, היום, היום בשעה 5:30 בבוקר, הייתי בקבר בן גוריון. ראיתי את הזריחה היום.
הספקתי לראות את הצילומים.
כן. הוא אומר, המלחמה הזאת תקבע את גורל העם לדורות, ובתוך כך גם את גורלנו אנו. מה שנראה כהתנגשות בין מעצמות, הוא בעצם מלחמה על רעיונות, על עתיד האנושות, וגם על זכותנו לשוב לציון. אז רגע, מה זה מלחמה על רעיונות?
בוא נתחיל מזה שבן גוריון עצמו בתוך מלחמת העולם, זה תופעה מרתקת. בגלל שמצד אחד אנחנו רואים אותו בהתחלת הדרך, כמנהיג צעיר בתוך תנועות הפועלים שקיימות, מנסה להוביל בכלל להצטרפות של הצעירים בארץ ישראלים, בכלל הצבא העות'מאני, מתוך הכוונה שאחר כך הם ייתנו לנו איזושהי אוטונומיה. אבל הוא מגורש יחד עם כולם, מגיע בסופו של דבר, מתנדב לצבא הבריטי, ומגיע פה חזרה כחייל בגדודים העבריים. זאת אומרת, בתוך כדי המלחמה עובר מצד אחד לצד שני. אבל מה שהרבה יותר מעניין בהקשר ישיר לשאלה שלך, כן. שים לב שבהתחלת המלחמה, התנועה הציונית היא דבר מעניין, אבל לא דבר מרכזי בהוויה הארץ ישראלית, או בהוויה היהודית ברחבי העולם. אבל אחרי כיבוש ארץ ישראל, או לפחות מרכז ודרום ארץ ישראל, והגעת ועד הצעירים בראשותו של ויצמן, פתאום הציונים הופכים להיות המיינסטרים.
אז רגע,
אז היית רעיונות. שים לב, הרעיון של הציונות פתאום תופס.
אז לפני שבועיים הפגשת אותי עם מישהו שהוא הפגיש אותי עם נפוליאון. לא ההוא מההוגעה, אלא ההוא עם הכובע, ההוא מהכז, כן? ונפוליאון היה הציוני הראשון, או לפחות אפשר לקרוא לציוני הראשון, והצהרת...
הוא נתן הצהרה, כן.
הוא נתן הצהרה שאומתה, זאת אומרת, בוא נגיד, המלעיזים והמקדרגים, כאילו, זה באמת קרה, והוא בעצם קרה לבני העם היהודי לבוא לארץ ישראל, או לפלסטינו, בעצם הוא משתמש במושג הצרפתי שלו, וזה הבית שלכם, הוא אומר. והוא אומר עליי, אני דואג לכם, נכון?
זה הבטחה מאוד נדיבה לאור המצב הספציפי שהוא היה בו, אבל...
הוא לא הצליח לקיים את זה, הוא ככה הצליח...
אבל אני נפתיע אתכם עוד אחד.
נו.
בשלב הראשון של מלחמת העולם, סליחה, של המערכה בארץ ישראל מלחמת העולם, מי שעומד בראש הצבא הרב-לאומי, שנלחם פה במזרח התיכון, שנקרא חיל המשלוח המצרי, שאחר כך מפקד עליו אלנבי, אבל בהתחלה פיקד עליו ארצ'יבלד מרי.
כן.
מרי לא נותן הצהרה, הוא הצליח מאוד, עד עזה.
עד עזה.
בעזה הוא נכשל פעמיים נוראיות, וזה עלה לו במחיר של הפיקוד, והוא הוחלף. כן. אבל מרי יוצא עם הצהרה מטורפת, שהיא הרבה יותר מבחינתי מדהימה.
מרחיקת לכת.
מה שהצהרת בלפור. הרבה יותר מרחיקה. שוב, הצהרה נורא נחמדה, לא קרה מזה כלום, אבל לפחות כהצהרה היא הייתה.
אבל גם הוא בעצם רוצה לרתום את, לרתום את היהודים שנמצאים פה.
ללא ספק.
כן. אז רגע, אז אמרת הצהרת בלפור. אז בואו שנייה רגע, נקרא ככה, מה שנקרא את השורה הראשונה, וממשלת עוד מלכותו רואה בעין יפה, רואה בעין יפה, כן? הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל כמיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו, בתנאי, ופה האיפכא מסתברא, פה בעצם סותרים את כל מה שכתוב זה, ובתנאי שלא ייפגעו הזכויות האזרחיות והדתיות של העדות הלא יהודיות בארץ ישראל, הלא יהודיות, כן?
כן, כן.
או הזכויות וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו בעדכם, אנחנו איתכם, אבל זה לא היה על חשבון אף אחד.
אבל אל תשכח שזה, זאת המהדורה הסופית. זה הנוסח הסופי אחרי אין סוף דיונים, אין סוף התנצחויות, אין סוף התפשרויות וכו' וכו', עד שמגיעים למחנה משותף. אגב, דווקא חלק מאלה שהכי התנגדו, היו דווקא מנהיגים יהודים בריטים.
כי משכו להם את ה...
שתי סיבות, הם פחדו, א', שמעמדם בבריטניה,
ייפגע.
ייפגע, בגלל שיש לכם מדינה, לכו למדינה שלכם. סתם בכדור דוגמה עיקרית, לא הדבר היחיד, אבל זה הנושא העיקרי.
אז אלנבי, מה שנקרא, חמוש בהצהרה הזאת שניתנה כמה שבועות לפני שהוא נכנס בשעריה של ירושלים, נכון? זה קורה כמה שבועות. נר ראשון של חנוכה, נכון? נר ראשון של חנוכה, ומה הוא שומע ברקע?
הוא עוד לא שומע ברקע, אבל לכבוד ביקורו.
רגע. מגיל האהבה. אנחנו צריכים לרקוד. אז רגע, רגע. זה אחד אולי, אחד הטיונים היהודים הכי מפורסמים שיש. קלייזמרים עושים אותו בכל העולם.
יש רבים שטוענים שזה השיר העברי המפורסם ביותר בעולם כולו.
אוקיי. יותר מהשירים של אבא ניבי של האירוויזיון והללויה. אוקיי. אז אבא נגילה, אבא נגילה אבא, זה שיר שהלחן שלו בעצם נולד לקראת הגעתו של המשיח.
לכבוד הגעתו
לכבוד
של המשיח.
לכבוד המשיח. ממש המשיח, אלנבי הוא המשיח.
כן, אידלסון לוקח איזשהו מנגינה שהוא שמע, אם אני זוכר נכון, חסידות סדיגורה. והוא קצת משנה, קצת מוסיף, מוסיף את המילים. המילים האלה הם נטו שיר של הודיה לכבוד זה שהגאולה הגיעה, הגואל הגיעה. שנה לאחר מכן, ב-1919, הקונגרס, לא הקונגרס, ההסתדרות הציונית האמריקאית מוציאה פוסטר מדהים, יכול לשלוח לך אותו.
כן.
שבו אתה רואה מצד אחד את המכבים, יהודה המכבי נכנס בשערי המקדש, ומצד שני את אלנבי נכנס בשערי ירושלים.
הוא ואני ככה.
ככה. וזה איך שהם רואים את זה. ומכאן השיר הכל כך מפורסם הזה.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז אבא נגילה, אבא ונשמחם, וגם כאן, נקודת זמן, אלנבי נמצא פה, וכבר מתחיל לבסס פה שלטון, שלטון צבאי, בהתחלה שלטון צבאי, עוד אין מנדט, ואומרים, חבר'ה, יש, הכל פתוח, יאללה, כנסו. והיהודים לא באים, כאילו, יש את השאלה הזאת, איפה היהודים, נכון? תחילת, סוף, כאילו,
איך יגיעו, אבל?
איך יגיעו?
בעיה.
והם לא מגיעים.
אבל יש סיבה.
הם לא מגיעים.
המלחמה ממשיכה להשתולל. הים סגור. יש בו צוללות, כן, מלחמת העולם הראשונה כבר יש צוללות, ויש תרפוד של אוניות וכולי. זה לא קל להגיע ארצה. חוץ מזה, שכבר מיד אחרי המלחמה, אתה מתחיל להרגיש כל מיני רוחות שמנשבות. חלק מזה זה חלק מהצמרת הפיקודית שהייתה מסביב לאלנבי, שלא הייתה אוהדת לענייננו בלשון המעטה. חלק אחר
לא כולם היה... היו וינגייט.
מסתבר שלא כל כך למרבה כן. הצער. וכל העסק הזה, זה היה קצת על קרי תרנגולת, לא היה ברור. ובכל זאת, תסתכל על סוף העלייה השנייה, העלייה השלישית. העלייה השלישית זה עלייה וואו. והיא כן מיד אחרי מלחמה.
יש לי, כשאני ככה צולל לתוך התקופה הזאת ואני נכנס, אז אני נוטה להאמין שהם באמת רצו שתהיה פה מדינה יהודית. זה יותר יתאים להם, זה יותר יסתדר להם בוויז'ן, גם, גם, גם בהיבט ה... גם באינטרסים הבריטים עצמם, אבל גם בחזון הבינלאומי שהם יחסו לעצמם.
זה קצת מורכב מה שאתה אומר, בגלל שהיו לך בעצם שני כיוונים שונים.
הם לא היו נגדנו, הם היו בעדנו, זה רק לא יסתדר להם.
מי, תלוי מי. היו לך שני זרמים שונים לחלוטין אחד מהשני. זרם אחד, זה היה זרם של, נקרא לזה במרכאות, בלשון ימינו, היינו קוראים להם הערביסטים.
כן.
אוקיי? והערביסטים, שאם אני אקח דוגמה של דמות, לא מהעולם הזה, מדהימה, גרטרוד בל, האימא של עיראק המודרנית, שעמדה בראש הביורו הערבי שישב בקהיר, והיא כמובן אך ורק לטובת הצד הערבי. יש כאלה שטוענים שלורנס היה הרבה יותר פרו-ערבי ממה ש, וכנראה שזה נכון, וכל האנשים האלה הם מהביורו הערבי. מצד שני, יש לך אנשים כמו ראש הממשלה הבריטית עצמו, לויד ג'ורג' ובלפור, וכל אלה הם, מה זה? סופר רעיון הציוני. מכיוון שמבחינתם זה גם מסתדר גם קצת עם הנושא של הדת.
כן, להגיע, תביא לי, איך, אתה לקחת אותי, סחפת אותי על הגב, תביאו לנו את ירושלים.
את ירושלים כמתנת חג מולד.
כמתנת חג המולד.
אז שני הצעירים האלה מתנגשים אחד בשני. יש לך כאלה שמאמינים בתנועה הערבית הגדולה, העם הערבי הגדול. זה עוד לפני החלוקה למדינות לאום, שזה משהו אחר לגמרי, תוצאות של המלחמה. אבל בשלב הזה, האומה הערבית הגדולה, וזה מתנגש לעומת הרצון של האנגליקניות.
אז מגיעים לפה, עותמנים ככה מקפלים את ה... מתקפלים, ולא כל כך מהר, זאת אומרת, לוקח להם בערך שנה וחצי כמעט לצאת מפה. זה לא, הבריטים לא באו, זבנג וגמרנו, לקח להם איזה שנה וחצי.
בניגוד למה שהם חושבים להציב לנו, שהדברים היו
הם לא ויתרו מהר.
שחור ולבן, ממש, הייתה פה מערכה רבתי בכל רחבי ארץ ישראל, עם שרידים של המלחמות בכל מקום אפשרי.
ויוצאים מפה עותמנים, ונכנסים לפה, והבריטים מתקבים, והצרפתים נכנסים לחלקים שלהם, שבסייקס פיקו הם חילקו ביניהם קצת, ואז מי שמטרפד בעצם את הדברים זה הצרפתים. הם בעצם מגרשים את מדמשק, מגרשים את
פייסל,
את הבן של.
נכון.
ועושים את זה בצורה מבישה. אם הם נותנים לו להישאר, כנראה זה היה מסתדר, כי הוא לא כל כך עניין אותו ארץ ישראל או פלסטינה, עניין אותו סוריה הגדולה או סוריה, ואם הוא היה מתיישב שם, והצרפתים זה לא ממש הפריע להם, הם היו פשוט, אני באיזשהו מקום, אני משתף אותך, הם כאילו הרסו את זה. זאת אומרת, היה פה חוסר איזון, והיה פה חוסר התאמה, וחילקו את זה לכולם בצורה לא, לא, לא הוגנת ולא יפה, אבל זה כן היה, אפשר היה להסתדר את זה.
תראה, בנושאים ההיסטוריים כידוע, הרעיון שלנו שאנחנו יכולים בכלל לנחש מה יכול היה לקרות, אז זהו, כל הכיף זה עושה ספקולציות, אבל זה ספקולציות. יכול להיות שאתה צודק, אבל זה ספקולציה. קשה לנו לענות מה באמת היה קורה. אגב, אנחנו אמנם סבלנו כתוצאה מזה, אבל יש כאלה שממש נפגדו. אני אתן לך דוגמה בולטת, הארמנים.
כן.
חלק מתוך, וזה, אגב, יש כל כך הרבה קווי דמיון בין סיפור העם היהודי לבין העם הארמני, שהכל בא לכיוון של מלחמת העולם. למשל, מגורשי ארץ ישראל מגיעים אל אלכסנדריה, ומהם יוצא הגרעין של הגוף הלוחם, היהודי הראשון בעת החדשה, דוד נגי הפרדות. אלה שמגורשים או בורחים או מפנים אותם מדג מוסה, הר משה, בגבול סוריה, טורקיה של היום, מגיעים לאלכסנדריה, ומהם מתחיל הגרעין של הליגיון הארמני, שגם הוא נלחם פה בארץ ישראל. אז נלך קו דמיון מדהים. ובנושא הזה, ארמניה מוקמת כמדינה במסגרת ההסכמים אחרי מלחמת העולם. והצרפתים בוגדים מהם. והמדינה ארמניה מתפרקת ונעלמת.
והצרפתים, ניקח את זה ממקום חיובי, הבריטים מגיעים לכאן, והם ישר מקפלים שרבולים, והם מתחילים להתעסק פה בתשתיות, ולהתעסק פה בעשייה, וכל מה שאנחנו נהנים ממנו, לא כל, אבל הרבה מה שאנחנו נהנים ממנו עד היום, זה התחיל באותם 30 שנות מנדט, והצרפתים לא עושים את זה. הנוכחות שלהם שם לא מורגשת, לא בלבנון.
היא כן מורגשת, לא אבל לא באותה עוצמה שהבריטים. אתה צודק.
אבל הם כן מטרפדים את העניין. אבל בוא נחזור שנייה רגע למה שנקרא ליהודים שלנו. אנחנו נורא מתלהבים, אנחנו מאוד מתלהבים שסוף סוף יש לנו הזדמנות ככה להצטרף לתוך המהלך הזה. ואני מביא את ז'בוטינסקי לפה. אוקיי, בוא נדבר שנייה על ז'בוטינסקי. הוא אומר ככה, עם יהודי הנלחם למען חירותו יזכה להכרה בין האומות. חייל עברי אינו רק כלי מלחמה, הוא סמל. הוא הכרזת כוונות של אומה המבקשת לשוב ולהיות ריבונית. אומה המבקשת לשוב ולהיות ריבונית, הוא כאילו הבא בתור אחרי אלכסנדר ינאי, הוא כאילו החשמונאים.
אני אתן לך שתי אמירות לגבי זה. הראשון, קח בדיוק את מה שאמרת כרגע, אוקיי, מחק רגע ז'בוטינסקי, ותתייחס לזה בדיוק הפוך על האות'מאנים. אתה תראה שזה מתאים בדיוק, מילה במילה, זה מתאים
נכון, גם נכון, להיבט האות'מאני. זה בדיוק הציטוט של פחד לפני זה.
אחד לאחד.
נכון.
אוקיי, שזה מדהים בפני עצמו. דבר שני, לגבי ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי היה גאון. אין, גאון. למשל, ופרסמנו על זה מאמר לפני, אני חושב שזה היה ב-2014, הוא כותב על מה שהולך לקרות באירופה, הוא מנבא את מלחמת העולם שנה וחצי לפני שהמלחמה פורצת, בדייקנות מצמררת. יש לי את המאמר שלו.
כן.
אתה קורא את זה ואתה נשאר פעור פה. איך האיש היחסית צעיר עדיין, עם כזאת תובנה, מצליח להבין לאן יושב רוח הרוחות שאף אחד בעולם לא הבין את זה, והוא כן הבין את זה.
אז 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 הוא גם וסביב ההתרגשות הזאת אני רוצה לצטט לך איזה שיר שבחרת על האות השביעית באלף בית העברי.
המקור של זה, לפני שתתחיל, המקור של זה זה בעצם תרגום מאנגלית של שיר מאוד מפורסם שיותר מוכר ב-Johnny Take Your Gun.
אוקיי, אז ג'וני,
עכשיו בוא נראה איך ג'וני טייק יור גן מתורגם לעברית.
אוקיי, אז ג'וני טייק יור גן מתורגם לעברית ביהודי, זין כך. זין כך, זין כך. להילחם צאח, צחיש אח, צחיש אח לאור וחופש, צר עורב, קום וילחם באויב. אז כלי זין זה כלי מלחמה, כלי משחית, ואין דבר טוב מזה לקחת אותו ביד. בוא נקשיב רגע.
יהודי זין כך, זין כך, זין כך, להילחם צאח, צחיש אח, צחיש אח, לאור וחופש צר עורב, קום והילחם באויב, וכם מכבים במעשים נואשים, נוכיח כי בדם קם העם זה הרם, יסיס יגיל אל בך העם, עם חטפה ער ביום הקרב, בסרו שם, בסרו שם, האיזו הריאו צלצלו שם, כי העברים באים, העברים נעים, מתכוננים לעבר שם, ובכן לכן להיות נכון, צלצלו הריאו בסרו שם, הננו באים כנשרים דיים, ועד שיהיה קץ על המשמר נעמוד שם. יהודי זין כך, זין כך, זין כך, להילחם צאח, צחיש אח, צחיש אח.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז אנחנו שומרים על לשון נקייה, ואנחנו מתכוונים לזין, עברית תקנית לחלוטין. זה מזכיר לי שפעם היה כמעט לא נעים להשתמש במילה לגמור. נו, גמרת כבר? וכולם היו מתקנים את זה, סיימת. זה בסדר, אפשר לגמור את המשימה ואת המטלה. אז יהודי, קום מתנער העם חליך, ויהודי זין.
ויהודים קמו בכל רחבי העולם. אחד הדברים הפחות ידועים זה, שעזוב רגע אחד את הגדודים העבריים. כן. הסיפור שלהם ענק, וצריך לדבר עליהם. אבל יהודים לחמו משני צידי המתרס.
כמו שהצ'רקסים מוצאים את עצמם נלחמים אחד לשני, הדרוזים נלחמים אחד לשני.
אם הבדל אחד שאנחנו מדברים על הרבה למעלה ממיליון, יש כאלה שטונים מיליון וחצי יהודים נלחמים במסגרת מלחמת העולם משני צידי המתרס.
אז רגע, תעשה לי סדר, מאיזה צד ואיזה צד? הגדודים
עברים... צד אחד יש לנו את ה... בגדול, מלחמת העולם מתחלקת בין שני גושים גדולים, יש לנו את מה שמכונה אז מדינות ההסכמה, מה שבימי מלחמת העולם השנייה יכונה בעלות הברית, אבל הכידוי של מלחמת העולם הראשונה, מדינות ההסכמה, שזה בריטניה וזה צרפת, וכל מה שקשור אליהם, אוסטרליה, ניו זילנד, הולדו וכו' וכו'. רוסיה, גם כן היא חלק ממדינות ההסכמה. כל זה צד אחד של המפה, ולעומת זאת יש לנו את המרכז, מעצמות המרכז. המרכז, מרכז אירופה, כלומר גרמניה, האימפריה האוסטרו-הונגרית והאימפריה העות'מאנית. בולגריה כאיזשהו סרח עודף שם. אבל
לא סגורים על עצמם שם.
הם סגורים על עצמם, אבל הם הקטנטנים בתוך החבורה שהזכרנו הרגע, שלושת האימפריות הגדולות. והנה, שים לב מה קורה עקבות מלחמת העולם הראשונה. האימפריות נעלמות. הכל מתחלק למדינות לאום.
ואנחנו, אנחנו לקחנו משהו, אני אומר, מהמקום הצבאי. הרי הפלמ"ח, שוכחים לזכור שמי שהקים את הפלמ"ח זה הבריטים. הבריטים הקימו את הפלמ"ח, הם ימנו אותו, ואחר כך קיבלו אותו בהפוכה. גם הם וגם הערבים. אבל הגדודים העבריים אחר כך חיפשו, הפלמ"ח שהוקם על ידי הבריטים כדי לחכות לגרמנים, במלחמת העולם השנייה, מה שנקרא, אנחנו כבר מאומנים, כבר יש לנו, אנחנו יודעים את העבודה, בואו נחפש מה לעשות, ומצאו. הגדודים העבריים גם עשו את זה?
בוודאי, יש לו סדרת פיקוד נהדרת שצמחה מתוך הגדודים, עם הרבה מאוד ניסיון
צבאי. אבל מה הם עשו פה בשנות ה-20?
אוקיי. אתה עכשיו נכנס כבר לתחומים של הפוליטיקה של הצד הסכסוך הישראלי-ערבי. ב-1920, אוקיי, יש לנו את התחלת המאורעות, ואחר כך זה ב-1921, ואנשי הגדודים שבשלב הזה כבר מצטמצמים והופכים להיות הגדוד הראשון ליהודה, שהוא בעצם התולדה של יוצאי או שורדי הגדודים העברים שנשארו בארץ ישראל, השאר חזרו לארצות מוצאם, והם מקימים את המערכת, והם מסייעים ליישוב היהודי בפרעות, ולכן הבריטים מפרקים את הגדודים. אבל אנשים שהיו יוצאי הגדודים, משתלבים בכל מיני מקומות, לימים גם בהגנה, ואם אתה תלך לבדוק את הנושא, בן-גוריון היה לו עדפה מיוחדת ליוצאי הצבא הבריטי.
אוקיי, אז הרוויזיוניסטים לא היה מילה גסה כל כך.
עוד לא היה. ז'בוטינסקי היה גיבור ההגנה, אני צוחק, גיבור ההגנה בהגנה על ירושלים ב-1920.
אוקיי, כי יש איזושהי תחושה שאחרי שהבריטים מתיישבים פה וככה מארגנים לעצמם לקבל מנדט ממה שלימים אחר כך יקרה האום, הם בעצם, והם מקפלים שרבולים, דיברנו על זה, יש איזו תחושה של מין שלום פסטורלי כזה, שאיכשהו מסתדר. ואני רוצה שנייה רגע להקריא משהו שחברנו צ'רצ'יל, היה שר המושבות, היה, מה לא היה אחר כך, מלחמת העולם השנייה קנה את עולמו, וגם ניבט החוץ אחר כך. ב-1921, בעקבות הסכמות סן רמו, הוא אומר כך, וזה מה שנקרא לב ליבו של הסיפור שאנחנו נמצאים בו אולי. אנו מסרטטים על המפה קווים שלא יהיו קיימים מעולם. בין שבטים שלא שאלו לדעתם, אנו יוצרים עמים חדשים במכת מחוגב העת, כאילו היה זה תרגיל בגיאוגרפיה של בית ספר. הוא אומר את זה ב-1921, ואומר, בעצם, עשינו פה סמטוחה שלמה, בלגן שלם, כמו איזה תרגיל משחקי נייר ועת, ומישהו קונה את זה?
הסתכל על המפה של הגלובוס. כן, קנו את זה וקונו את זה עד עצם היום הזה.
מישהו קונה את האמירה הזאת אז, או שאומרים לו?
עובדה שלא. אנחנו רואים שכולם עשו את זה. בוא ניקח כמה דוגמאות מהירות. לוב, שישה שבטים שהם אחד על הצוואר של השני לאורך כל ההיסטוריה, פתאום יחדו אותם יחד, תסתכל על המפה של לוב, אתה רואה את הקווים הישרים במדבר, ואז אתה אומר להם, רבותיי, לא ידעתם את זה, אבל מעכשיו אתם עם אחד, לובים. כן. קח את סוריה, עם כל שלל העמים שישנם שם. סוריה זה היה מושג גיאוגרפי, שמתאר חבל ארץ, חבל עולם, אזור, שארץ ישראל, אגב, נכללה כחלק דרומי שלו, בדרך כלל עם הגדרה עצמאית, אבל כחלק גם ממה שכינית קודם סוריה הגדולה. יש שם המון עמים. אין שום דבר ביניהם. פתאום אמרו להם, אתם העם הסורי, או העם העיראקי.
אבל יש, בעצם זה שהמנדט שהבריטים, יש הרי שתי קטגוריות, לפחות שתי קטגוריות, יש שלוש, שתי קטגוריות, עבר הירדן זה בסוג אחד של מנדט, והחלק הזה של ארץ ישראל, או מה שלימים יקרא מדינת ישראל, הוא בקטגוריה אחרת, במנדט מסוג אחר. כבר אז מבינים שבו נעשינו פה טעות, פה אנחנו הולכים להסתבך, לכן בוא נשאיר את זה רגע ככה באוויר.
לא יודע אם המשג טעות זה המילה הנכונה פה, אני משער שהם הבינו שהם נמצאים במצב מורכב מאוד מאוד מאוד, ואז הם עושים שני תרגילים. תרגיל ראשון, עוד לפני סן רמו, הם יוצרים איזשהו ישות חדשה, היא מתקשרת היטב עם מה שאתה דיברת קודם על הגירוש של פייסל, שעובר לכיוון בגדד, ובעצם גרטרוד בל משיגה את החלום שלה, את עיראק החדשה, ואת אחיו אבדאללה ממנים בתור המלך של עבר הירדן המזרחי. בוא נדייק, הממלכה ההשמית של עבר הירדן המזרחי. זה כל העניין, ההבטחות למשפחה ההשמית של לורנס וכולי מבטיחים, ובעצם יש לך פה, אם תרצה, תקרא לזה במילה יפה, אתנן, כן. למשפחה האשמית.
לורנס נהרג בתאונת אופנוע ב-33, נכון? מה הוא עושה עד 33? איך הוא לוזינג פייס?
לא, הוא בן אדם, אחד הדמויות המורכבות ביותר שאפשר לדון בו.
סרט נהדר, אתה יודע.
כן, אוקיי. תראה, כל מי שעוסק בתקופה הזאת, הם חלוקים בצורה קיצונית, בין שני דברים, בין המעריצים שלו, לבין אלה שטוענים שזה שום דבר.
הרפתקן, הרפתקן...
לא רק הרפתקן, דבר אחד בטוח, שהוא היה סופר מדהים. מי שיקרא את שיבת עמודי החוכמה, וואו, איזה ספר. האם זה נכון? היסטורית, כן או לא?
אבל הוא את המשימה שלו...
רגע, אז מה שקורה אחרי המלחמה, ואחרי החורבן, מבחינתו, של ההבטחות שלו לאומה הערבית, הוא יורד באמת בתפקוד, ומחליט לברוח קצת מעין הציבור. הוא מתגייס מחדש לצבא, בכלל בשם אחר,
וואלה.
שלא יזהו אותו בכלל.
אוקיי,
מעניין, לא ידעתי. עד שזה צץ באיזשהו שלב, והוא לא מצליח לשמור על האלמוניות שהוא ניסה לנכס לעצמו, ואז גם קורה תאונת האופנוע שבה הוא נהרג.
באנגליה?
כן.
אוקיי, אז הוא מילא את המשימה שלו בדרך נהדרת, הוא הצליח לרתום את השבטים הערבים למלחמה, והוא הפך להיות גיבור, והוא נכנס, והוא נתן להם גם את הכבוד שלהם, והוא קיבל גם את הכבוד שלו, שהוא מאוד חיפש ורצה, ואנחנו נשארנו פה עם הבאס.
אגב, יש כמה ממשקים מעניינים מאוד של לורנס עם ארץ ישראל. למשל, ביקור ברוחמה, ויש עוד כל מיני.
ביקור ברוחמה, רגע, כן. אני לא מכיר, בוא תספר לי.
תראה, ברגע שאתה נכנס לרזולוציה של מלחמת העולם הראשונה בכל רחבי ארץ ישראל, אתה נחשף למאות סיפורים מדהימים. אחד מהם מתקשר ללורנס שמגיע לחוות רוחמה, שכבר קייבת כחווה.
רוחמה עלתה וירדה, עלתה וירדה כמה פעמים.
נכון, אנחנו מדברים על הגלגול הראשון שלה.
אוקיי.
כאשר...
ב-1919.
לא, 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 לא.
אדמות שנרכשו ב...
1900, אם אני זוכר נכון, אני מדבר כרגע על 1913.
אוקיי.
ובמלחמת, תחילת מלחמת העולם, לורנס מגיע ומבקר שם. והטענה היא שהוא מנסה להגיע לאיזשהו שיתוף פעולה עם צבי הירשפלד, שהיה מנהל ההחווה, ויש אי בהירות לגבי עד כמה 100% זה מדויק כן או לא. מה שבטוח זה שבתוך רוחמה יש לנו, מתנגזים לנו עוד כמה וכמה וכמה סיפורים ודמויות.
נכון.
אם זה ארונסון, ואם זה בצלי לפין, דמות מדהימה שלא מוכרת לציבור, וכהנה וכהנה, יש עוד ועוד ועוד דמויות שהן מתקשרות פה.
אז...
אגב, לישנסקי היה...
כן, ובכניסה לרוחמה יש שם איזה קטע כזה של איזה חומה שהוקמה שם, ויש שם גם את ה... איפה הם קשרו את הסוסים, לורנס וחברה, ואפשר כמובן לראות את זה. בעוונותיי הרבים, אני הייתי כמה חודשים בתחילת המלחמה, אני לימדתי ברוחמה, במרכז למידה. רוחמה לא התפנתה בשביל אוקטובר, הם אפילו לא היה שם הזקה.
אז במלחמת העולם הראשונה, הצבא הטורקי מתיישב על הבערה הענקית שהייתה להם שם. בשלב מסוים, ברור שאי אפשר להחזיק בחווה והם נסוגים משם. אני מדבר על 1917. הנה סיפור מדהים שמקשר את הכל.
כן.
הירשפלד נמצא בקשר הדוק עם משפחת אלקיים מעזה. והם נותנים לו עמוד מבית כנסת עתיק בעזה, והוא שומר את זה אצלו. כאשר הוא עוזב וחוזר למקום מגוריו לראשון לציון, הוא לוקח את העמוד איתו, זמן קצר לאחר מכן הוא ימות מטיפוס בערות, ועל קברו מוצג עמוד האבן מבית הכנסת בעזה, עם כתובת עברית עתיקה, מקום...
שם עם הפסיפס של דוד, לא?
לא, לא, זה לא זה, זה בית כנסת השני, אבל לא משנה. העמוד הזה ישנו.
הבנתי. אני רוצה שנייה רגע לעשות זה ולשמוע את דנה למגור מספר על שרתי לך ארצי, ואני רוצה שנייה רגע להקריא פה אותה מהמילים. איפה זה? My bunny is over the sea, ומה שנקרא
התנדבתי בערב מצרימה ברכבת מלאה פחם, מלאה פחם.
אז המלחמה הזאת עושה לנו הרבה טוב. היא מייצרת, כאילו את הבסיס לצרות שאנחנו מתמודדים בהם היום, אבל לפחות בתחילת, עם סיומה של המלחמה, אנחנו במצב ממש טוב. אנחנו חושבים כך.
אנחנו חושבים כך, בגלל שצריך לזכור, וזה נותן לנו איזשהם פרופורציות גם לחיים היום. כשאנחנו מדברים על מלחמה, מלחמה עולמית, המלחמה הזאת 4 שנים. ובארבע שנים האלה, היישוב העברי בארץ ישראל עובר סבל היום ונורא. הוא מצטמצם בלמעלה משליש.
הוא מתחיל עם הגירוש.
מצטמצם בלמעלה משליש. ומגפות, איומות. איומות, אוקיי, לי, אפילו בני משפחה רחוקים שלי קבורים במקומות שונים בנושא הזה.
רעב נוראי.
רעב נוראי בעיקר בערים הגדולות. הגירוש הגדול מתל אביב.
אתה יודע אני, יש לי סבתא שנולדה במרוקו. אבל ההורים של סבתא שלי הגיעו ב-1915, הגיעו ממרוקו לכאן, הם גורשו באותו גירוש תל אביב, סבא וסבתא רבא שלי הגיעו לארץ, התחתנו פה בארץ, ילדו ילד שהוא צבר לכל עניין ודבר, הם גורשו בגירוש תל אביב, הם חזרו למצרים ומשם למרוקו, שם נולדה סבתא שלי, ואז הם עלו עוד פעם לארץ. אז וזה הרבע המרוקאי שלי.
אני נתקלתי לפני שנה בערך, נתקלתי בספרון מרתק על חבר'ה גם כן שהגיעו מהמגרב, אבל אנחנו מדברים על העלייה הנשכחת, העלייה שלפני העלייה הראשונה של אמצע המאה ה-19, והמשפחה הזאת מתואר שם פרטי הפרטים של מה קורה למשפחה במלחמת העולם הראשונה, כשאב המשפחה בורח על נפשו, מגויס, מצליח לברוח, חוזר, נודד לצידון ולבירות וכולי וחוזר. סיפור מדהים מסביב לצפת, וזה היישוב היהודי, ושוב, ממשק למלחמה, אבל בזווית של הסבל היום והנורא של המשפחות.
אז אוקיי, אז אנחנו, הללנד הזה שדיברנו עליו, מתחיל להסתבך, ודוד בן גוריון אומר לנו את הדברים האלו. הגבולות נקבעים בדם וברזל, לא בנייר ודיו. גבול שאין עמו יכולת הגנה, איננו גבול. גבול שנקבע על ידי מעצמה, עלול להיעלם כעשן. גבול שנכבש ונשמר, יישאר. בעצם אומר בן גוריון, עזבו אותנו, אלה עשו לנו בלגן, ציירו קווים, מתחו, צ'ך צ'רצ'יל אמר, שיחקו עם החוגות ועל ניירות, אבל אנחנו פה בשביל להישאר, ואם אנחנו צריכים פה להישאר, אז אין לנו ברירה אלא להילחם, והמעצמות האלה כבר לא איתנו, אין לנו ברירה.
לא רק שהם אינם איתנו, אני רוצה להזכיר לך, כשדאש עלו בפעם הראשונה, ויצרו את מה שהם קראו, החליפות האסלאמית האחרונה, כן. היה סרטון שהראו אותו שוב ושוב 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 ושוב, כיצד חייל שלהם עומד סתם באמצע המדבר, עובר מצד אחד לצד שני עם דגל, כאשר הכותרת הייתה, מוחקים את הסכמי סייקס-פיקו.
כן.
סרטון מדהים.
אתה יודע...
הקו בחול.
עצם זה שדאי שככה לוקחים את סייקס-פיקו כאבן דרך.
שזה מעניין בגלל שסייקס-פיקו מעולם לא יושם.
נכון.
זה היה כקונספט, כרעיון שהשפיע על המון דברים. אגב, בפועל הגבולות של ארץ ישראל נקבעו בכלל...
ב-23.
על ידי ניוקום ופולה.
ב-23.
שמשהו אחר לחלוטין.
נכון. את הדברים האלה אני אוהב לדבר איתם, התארח פה משהו על אותו כיסא שאתה יושב, נועם בן צבי, שהוא אלוף משנה במילואים, הוא עושה מילואים כל הזמן, זה אף פעם לא נגמר לו, ואיתו עברנו ככה וניסינו לסרטט ולעשות זיגזגים בתוך הקווים האלה של הגבולות. לא הצלחנו, כי אף אחד לא יכול.
כי מורכב.
כי אף אחד לא ממש יכול. אני רוצה להקריא, אומר מזרחן, היסטוריון, אלי פודה, אומר את הדברים האלו. מדינות המזרח התיכון של 2025 עדיין מתמודדות עם התוצאות של החלטות שהתקבלו בחדרי ישיבות בלונדון ופריז לפני למעלה מ-100 שנה. היסטוריה אינה רק עבר. היא נוכחת בכל גבול, בכל סכסוך, ובכל תקווה לפיוס. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אירן. הוא אומר את הדברים, וככה לא נותר לנו אלא ככה...
להנהן.
להנהן בהסכמה. אבל זה רלוונטי? זאת אומרת, האם אפשר... מנקודת מבט היסטורית וקח את זה כמה פוליטיקה שאתה מרגיש לך נכון, זה בכלל רלוונטי לפתרון?
תראה, יש ויכוח עתיק יומין בנושא של מה בעצם התוחלת בללמוד היסטוריה.
כן,
יש כאלה שטוענים שההיסטוריה מלמדת אותנו על העתיד. אני אישית פחות נוטה לקבל את זה כלשונו, ואני יותר נוטה להגיד שההיסטוריה מלמדת אותנו איך הגענו עד הלום. אבל, אם אנחנו מסתכלים לעומק על תהליכים היסטוריים, אנחנו מזהים שיש לפעמים קווים משותפים, ולפחות אנחנו יכולים ללמוד, ואולי להימנע, מטעויות עבר. זה יכול להיות שכן. אז זה השפעה שאפשר. אם אני לוקח את זה לתוך הפוליטיקה שלנו היום, אם ממשיך את השאלה שלך, אז אין ספק שאין שום קשר בין ההחלטות, אני מדבר כרגע רק על ארץ ישראל, ואני בכוונה אומר ארץ ישראל ולא מדינת ישראל. ההחלטות של ארץ ישראל, ברור שההסכמים של אותם שנים פשוט לא רלוונטיים.
אתה מכיר את, שמעת על דונלד טראמפ?
קצת.
ככה, שלום שלום.
בקטנה כזה.
בסיבוב הראשון שלו, הוא בא עם תוכנית המאה. וצורה שם מפה, שאני גורס, או אני חושב, או אני מרגיש, או אני הבנתי לי לעצמי, שזה יהיה פתרון הקבע. עכשיו, כשהוא צייר אותה, הוא היה לו איזשהו חזון, הוא היה שם מלא חילופי שטחים, קצת בגדה המערבית, קצת בצורת עזה כמובן, חילופי שטחים באזור ניצנה וכו', גושי התיישבות וכו', והוא בעצם לקח את כל המפות האלה של, שציירו אלה ואלה ואלה ואלה, והוא ניסה יחד עם הצוות שלו לסרטט משהו שהוא כנראה כן יכול לעבוד אם יחליטו שרוצים שהוא יעבוד.
תראה,
אתה מכיר את המפה?
כן, בוודאי. כמו שאתה אמרת, אנחנו גולשים פה למחוזות שהם הרבה יותר עמומים, וכמובן שכל תשובה שאני אתן או אתה תתן היא שוב בגדר של ספקולציה ולא יותר מזה. בנושא הזה של המפות צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על עוד היבטים. זה לא רק עניין של גבולות, זה לא רק עניין של שטח פה ושטח שם. יש פה הרבה מאוד היבטים גם של תרבויות, יש לנו היבטים של מורשת, של כל מה שבעצם הזהות של אדם נבנה ממנו. וכאשר אנחנו מכניסים את כל אותם היבטים נוספים פנימה, הסיפור הרבה יותר מורכב. האמריקאים נוטים לפשט דברים, let's keep it sweet and simple, ודבר השני שהם אומרים, it's all business. שני הדברים, אני לא בטוח שהם רלוונטיים במקרה של המזרח התיכון בכלל ושל ארץ ישראל בפרט.
מה שבעצם ניסיתי לומר, ערן, זה שההיסטוריה מעניינת, אפשר ללמוד מנה הרבה, אפשר להבין גם את הסיפור שלה, אבל בעיקר אפשר לדעת שהיא יצרה איזו מציאות שכנראה ההיסטוריה כבר לא רלוונטית וההיסטוריה רלוונטית. ערן, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, אנחנו צריכים לפנות את האולפן וכבר מסמנים לנו שאנחנו צריכים להיעלם. את הבעיות של המזרח התיכון לא פתרנו היום, נכון?
עוד לא.
עוד לא. התוכנית הבאה אולי, עובדים על זה. יהיה בסדר. כן. יהיה בסדר. תודה רבה שבאת לפה.
תודה לך.
היה לי כיף גדול להיות פה וככה לגלוש לתוך העולם הזה.
וכמו שאתה יודע, יש לנו עוד כל כך הרבה מה שאנחנו יכולים לספר ולגלוש.
אז אנחנו נעשה את זה. תודה רבה.
תודה לך.
תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו גם בעצם גם בשמחות את לא עוזבת את היד נכון עשינו טעויות ומי יכול עלינו ככה את אומרת לי פשוט תתחיל לנגן בקצב תיתן ומה שיהיה פה יהיה כשאת כל כך עייפה צי לטיול לעוזריך רחוקה מהבית בשביל לחזור נמחק הולכת על חבר את הפאק רק להפסיק לחשוב אנשים עייפים